אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אז כן, אני עורך הדין הולי שוורץ ואתם על רדיו סול, ואנחנו בתוכנית ה-240 של כי אני חייל, ואנחנו מודים לכם כמו כל יום רביעי שבחרתם להצטרף אלינו, לקחת פסק זמן מהחדשות, מהעיסוקים היומיומיים שלכם, ותודה שבחרתם להקדיש את הזמן לעניינים שבעצם קשורים לכל בית בישראל, שזה החיילים שלנו, אם זה חיילי קבע, חיילי מילואים, אנשי חובה, אזרחים עובדי צהל, וכמובן בני המשפחות שלהם. האמת שכמו שאתם יודעים, אנחנו ככה בדרך כלל בוחרים להתמקד בכל תוכנית, באוכלוסייה אחת ייחודית, לשים עליה את הזרקור ולתת לה את הזמן שלה. היום תהיה תוכנית ככה יותר מגוונת, נדבר על נושא שרלוונטי באמת רוחבית לכלל האוכלוסיות שמשרתות, וגם כמו שאמרתי לבני המשפחות. אבל לפני זה, כמו תמיד, נשמע את הטיפ המשפטי, ולפני הטיפ המשפטי, גם זה כמו תמיד, הג'ינגל שלנו. אז בואו נשמע את הג'ינגל ואז הטיפ.
עכשיו, אולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז הטיפ שלנו גם כן, כמו תמיד, מגיע מהשטח, ממכם, משיחות טלפון ופניות שאני מקבלת. אז אתמול פונה אליי אימא ואומרת לי, הבן שלי קיבל שיחה מנציגה במיטב, בבקום, ואמרו לי שהבן צריך לכתוב מכתב, וצריך גם מכתב מגורם חינוכי. אז היא שואלת אותי, בסוף זה מכתב אישי, אני צריכה עורך דין או שאני יכולה גם לבד? אז התשובה היא שאם אתם חושבים שאתם יודעים מה הרציונליים שמנחים את הגורם שאליו אתם כותבים, אם אתם יודעים מה צריך לכתוב ומה מחפש הגורם שמולכם, אז אתם לא צריכים עורך דין. שימו לב אבל שאם אתם כותבים מה שאתם חושבים ואתם לא בטוחים שאתם יודעים מה הצד השני חושב, אם אתם כותבים מה שיושב לכם על הלב, אז תחשבו האם מה שיושב לכם על הלב הוא בהכרח מה שמעניין או מה שמנחה את הצד השני שאליו אתם כותבים. תמיד כשכותבים מכתב, אפילו בנושאים אחרים, תחשבו על הגורם שאליו אתם כותבים, תחשבו מה מנחה אותו, מה השיקולים הרלוונטיים לצבא, איך הצבא מסתכל על זה. כמו שכשכותבים קורות חיים, חושבים על המשרה המבוקשת. אותו דבר. אז אם אתם בטוחים שאתם יודעים מה השיקולים הרלוונטיים, תכתבו לבד. אם אתם לא בטוחים, נתנו לכם הזדמנות לכתוב מכתב או לכתוב פנייה, אל תפספסו אותה. תדברו על השיקולים הרלוונטיים. אז עד כאן בעניין הזה, ועכשיו אני שמחה ומתרגשת להציג את המרואיינת שלי. אז נגיד צהריים טובים לאלוף משנה מורן מיורצ'יק, ראש מחלקת בירור בנציב קבילות חיילים.
תודה רבה על ההזמנה.
תודה שבאת, ובאמת באמת שכמו שאמרתי בהתחלה, נציב קבילות החיילים הוא כתובת רוחבית לכל אוכלוסייה שלובשת מדים. אגב, אני אתחיל בשאלה שלא מתוכננת, גם לכאלה שתכף ילבשו מדים, כמו בהחלט, בדוגמה עכשיו.
גם למלשאבים.
גם למיועדים לשירות. מעולה.
בטח.
אוקיי. אז באמת אמרנו ככה על קצה המזלג מי יכול לפנות, שזה בעצם התשובה היא כל אחד לפי מה שאני מבינה?
אז כל אחד יכול לפנות לנציבות קבילות חיילים.
אוקיי.
יכול לפנות... נתחיל רגע שמה אנחנו לפי חוק אנחנו פועלים.
אוקיי.
לפי חוק אנחנו פועלים ומטפלים במלשאבים, מועמדים לשירות ביטחוני, חיילי חובה, קבע ומילואים,
אוקיי.
שחשו שהם נפגעו על ידי המערכת בצורה כלשהי, במישרין בעצמם. Mm-hmm. יכול לפנות כל אחד מטעמם, יכול לפנות בן משפחה, יכול לפנות חבר או קרוב, יכול לפנות ולהגיד שקרה דבר כזה או אחר לבן משפחה או לחבר או... ובהכרח אנחנו נקבל את אישורו של הפרט לעסוק בקבילה ונעסוק בה.
אוקיי. בוא נדבר על רגע אחד, מה זה אומר נעסוק בה? איך אתם, נגיד עכשיו חייל טוען, סתם אני אומרת שהמפקד הרביץ לו. את ראש מחלקת בירור, את מזמינה אלייך את החייל ואת המפקד לבירור, איך זה עובד? מה זה אומר?
נתחיל רגע בהתחלה שבאמת פונה אלינו, בוא נניח לפי הדוגמה שפונה אלינו החייל, כשהוא יפנה אלינו אנחנו נציג בפניו מספר שאלות, קודם כל לפני שאפילו נתחיל לעסוק בבירור הקבילה,
okay.
ואנחנו נשאל אותו, ספר לנו מה קרה,
okay.
מה היה האירוע, למי פנית בקשר לזה, האם פנית למפקדיך, פנית לגורם כלשהו, לפעמים התשובה תהיה לא כי... רגע, גם זה חשוב מאוד להבין למה לא פנה לגורם אחר. ואחרי שנבין שהיה איזשהו תהליך שהוא באמת ניסה ומיצה את הזכויות שלו ואת הפתרון בתוך היחידה ונהנה בשלילה, או שהייתה סיבה אחרת כלשהי שבגללה הנושא לא טופל לטעמו מספיק טוב, או בכלל, אז אנחנו נתחיל לברר. ובבירור הקבילה אנחנו בעצם, יש לנו שתי מטרות ראשונות שהן הכי חשובות. אחת, לעמוד לימינו של הקובל, שידע okay. וירגיש שיש לו למי לפנות ומי לדבר, שזה אנחנו במקרה הזה בנציבות, כי הוא פנה אלינו. והחלק השני, אנחנו חשוב לנו מאוד שהאירוע יבורר במסגרת היחידה, ראשית כל.
אוקיי.
Okay. מפקד היחידה, או תלוי רגע בסוג האירוע, בחומרתו או בהקשר, זה יכול להיות מפקד בכיר, או מפקד בכיר אפילו עוד יותר, יברר אותה. זאת אומרת, יזמין אליו את הנקבל, את הקובל, את הנקבל, את הגורמים המעורבים, ישאל מה קרה שם, יתחקר את האירוע, ונאפשר למפקד להבין מה קורה בתוך היחידה שלו, ולטפל בחייל כמיטב היכולתו, בתקווה, האידיאל הוא להחזיר את האמון של החייל בחזרה, במערכת, ביחידה, בטיפול שבה, ובאמת לעשות טיפול מקיף בתוך היחידה, שאפילו יכול לגלות דברים נוספים, שהם לא חלק מהקבילה עצמה, אבל כבר יעלו בדרך.
רגע, אז יש לי פה כמה שאלות. קודם כל, ממה שאמרת, ממה שאני מבינה, אתם קודם כל רוצים לדעת שהייתה פנייה למפקדים.
בהחלט.
זאת אומרת שאם אני עכשיו, בדוגמה שנתתי, החייל בא ואומר, לא פניתי למפקדים שלי, אז אתם לא תטפלו בקבילה, תגידו לו, תחזור רגע אחד למפקדים?
ממש בהכרח לא.
Okay.
קודם כל חשוב מאוד להבין למה הוא לא פנה.
Okay.
יכול להיות שהוא לא פנה כי הוא כעס באותו רגע והיה לו
קושי
והוא לא
בדוגמה.
פנה. אבל גם יכול להיות סיטואציה שבה הוא מרגיש שאין לו למי לפנות.
אז זהו, אז הרבה פעמים הוא אומר,
נחות.
המפקדים שלי בטוח יגבו את מי שירביץ לי. למשל, כי זה מישהו בכיר בדרגה, כי זה, סתם, זה איש קבע. בוא נגיד, איש קבע, הרים עליו יד, אז הוא אומר, מה, אני לא אפנה עכשיו למגד, כי המגד בטוח יהיה לטובתו. זאת אומרת, זה תשובה מספקת מבחינתכם?
לא. הניסיון שלנו, קודם כל, בעבודה עם מפקדים, מראה שאנחנו מקבלים, ברוב המכריע של האירועים, ברורים עמוקים מאוד, שהם כבר מסתכלים על מעבר לאירוע עצמו ומנצלים את הפלטפורמה הזו כדי להיטיב עם היחידה ועם הכובל ועם האנשים, והם מסתכלים על זה בצורה תקינה, אמיתית, ראויה.
בוגרת.
במקן, כמו שאנחנו צפים ממפקדים.
עכשיו,
במקרים שלא, אנחנו יודעים ואנחנו עושים את זה ומזמנים אלינו במקום שהרגשנו שהבירור לא היה מספק, שיבוא אחר כך הכובל ויגיד, המענה שקיבלתי היה לא מספק, או אופן הבירור היה לא תקין. במקרים שיש עדויות נוספות, יש מגוון אירועים שאנחנו בהחלט נקרא למפגשי בירור ביחידה בנקחל, בנציבות, או אפילו נלך לאירוע עצמו, למקום ההתרחשות עצמה, ונעשה שם אירוע ברור. תלוי מאוד בתוך ההקשר.
זאת אומרת שזה קורה. זאת אומרת, בדוגמה, אני רגע אחד ממשיכה עם הדוגמה שנתתי, כי זה סתם כי זה נוח. ברגע שנגיד החייל יגיד לכם, אני לא שמח על המפקדים, אתם בשלב הראשון לפחות תגידו לו, תפנה למפקדים, תנסה. ואם תראו שזה לא מסתדר, אז אתם תיקחו את זה לידיים שלכם.
גם במקומות שבהם יגיד טיעונים אחרים שבאמת מטרידים גם אותנו, אז יכול להיות שיהיו סיטואציות שניקח את זה אלינו, אבל המטרה של האירוע היא להחזיר את האמון של הפרט גם למערכת. לאפשר למפקדים לתקן דברים בתוך היחידה, להכיר יותר טוב את מה שקורה בתוך היחידה, ולטפל באנשים שלהם. אם אנחנו ניקח מהם את הכוח הזה, ונמנע מהם את הזכות לטפל באנשים שלהם, אנחנו לא בכך נעשה חסד, לא עם היחידה ולא עם הכובל.
אוקיי. מה לגבי אנשים שאומרים, אני פוחד לפנות למפקד, כי התנכלו לי, כי אני נתון לחסדיו, מחר אני אתחיל לעשות שמירות מפה ועד הודעה חדשה, או מטבחים, או לא יודעת מה. איך מתמודדים עם טיעון כזה?
התנכלות לכובל, בטח שכן, היא אירוע חמור מאוד, שמורגן היטב בתוך הפקודות שאסור, ואנחנו גם טיעון להתנכלות, והיו דברים כאלה מעולם, מבוררים בנציבות באופן עצמאי וברור, באירוע חמור ביותר. טענה להתנכלות היא טענה שאנחנו נברר אותה, אבל אנחנו לא נצא לדרך בתהליך ברור, בלי לאפשר למפקד לברר את האירוע בתוך מסגרתו. אנחנו נסביר לכובל הפונה אלינו ונגיד לו שאנחנו מלווים אותו לכל אורך הדרך. כל תהליך הבירור, גם התהליך הבירור בתוך היחידה ועד הרגע שאנחנו משיבים תשובה לכובל, מבוצע בליווי יחד איתנו. בכל מקום שבו יש לו טענה להתנכלות היא מבוררת בצורה עמוקה על ידי היחידה ואסור.
זאת אומרת שמעבר לטענה לאלימות, שוב אני באותה דוגמה שנדבקתי עליה, אני יכולה להוסיף אחר כך טענה להתנכלות במידה ויש חשש כזה.
בהחלט.
אוקיי. מה מבחינת הגורם שמברר? זאת אומרת, אתם נותנים הנחיה איזה דרג יברר, או שאתם אומרים למפקד תברר, והוא יכול לשלוח את זה למי שהוא רוצה, איך זה עובד?
כל קבילה שיוצאת מהנציבות עוברת למפקד ספציפי, ששם אנחנו מנחים אותו, מעדיעים אותו בדבר הקבילה, מעדכנים אותו בפרטים שאנחנו מבקשים ממנו לברר, הכרח כחלק מבירור הקבילה, מגדירים לו איך אנחנו רוצים שיראה המפגש, מי יקלל בתוך המפגש, כמובן שהוא יכול להרחיב מעבר לזה, אבל יש מינימום אולימפי שאנחנו נגיד לו שאנחנו מבקשים שאיך זה ייראה, ואיך התשובות, או מה, על מה השאלות שמבקשים לענות, ואיך זה אנחנו מבקשים את התשובה גם בחזרה. גם במסגרת אחרי שאנחנו נעודכן בקבלת הבירור, ישנם מקומות שאנחנו נבקש להוסיף על זה דברים נוספים, או תשובות נוספות, או שאלות נוספות, ומקומות שאנחנו נרגיש שבו לא היה, ואני אומרת שוב, זה אירוע יחסית נדיר, שבו אנחנו מרגישים שהבירור לא היה מספק, או לא היה מספיק מקיף, או לא נתן את התשובות, או היה חלקי או מגמתי אפילו, אנחנו לוקחים את זה אלינו בחזרה, ואנחנו עושים את זה בעצמנו.
אוקיי. בואי נדבר על ככה נושאים שמגיעים לפתחכם בערימות, נקרא לזה, דברים שהם חוזרים על עצמם. אז בוא נגיד סתם, אלימות, שנתתי כדוגמה, זה משהו שאתם נתקלים בתלונות כאלה?
הפניות אלינו מתקיימות בשלל נושאים, ככמות או כמגוון האתגרים שעומדים בפני משרתים, בעתיד או בהווה. זה כמות הפניות אלינו וסוגי והמגוון. הפניות אלינו סובות סביב אירועים של מפקד פקוד, ובהם יחס של מפקד פקוד, הטיפול בפרט, הטיפול יכול להיות אני לא מקבל משכורת, כי יכול להיות שהרישום של פרטי הבנק שלי לא תקינים, ועד לאירועים שמתמשכים, גם יכולים להיות אירועים מתמשכים, גם זה חלק מהטיפול בפרט על ידי מפקד ובידי היחידה. זה יכול לעסוב סביב זכויות רפואיות, בין אם הן ממומשות על ידי מפקדים, או בין אם הן ממומשות על ידי גורמי הרפואה, זכויות, שכריות כאלו ואחרות, החזרים של ימי מילואים או החזרי רכב למיניהם. כמגוון הנושאים שמעסיקים את האנשים ואת המשרתים, זה הנושאים שפונים אלינו.
אוקיי.
רוב הפניות נסובות סביב מה שאנחנו מכנים מפקד פקוד. תחת זה חונים עולמות שלמים שמטופלים בפרט, מאירועים כמו שחרור לימי חופש או לא, ימי מחלה או להפניות, ועד גם אירועים, כן, אנחנו רואים גם אירועים של אלימות, אנחנו רואים גם אירועים קשים שיכולים לקרות. בהכל אנחנו עוסקים, כמובן, לפי חוק ישנם נושאים שבהם אסור לנו לעסוק, אנחנו לא עוסקים בנושאים פליליים, אנחנו לא עוסקים במקרים של, אם זה אירועים חוצים סף פלילי, יטופלו על ידי משטרה צבאית חוקרת ועל ידי התביעה הצבאית. זה כמובן נושאים שיש בהם הרבה גוונים של אפור, ובמקומות שבהם זה לא חסה את הסף, חצה את הסף מבחינת הגורמים האלה, אנחנו ניכנס ונברר אותם. אנחנו לא עוסקים בדין משמעתי. זאת אומרת, אם עכשיו היה משפט, והפרט נשפט מסיבה כלשהי, זה יעבור תחת, זה תחת מדור הדין המשמעתי, תחת הפרקליטות הצבאית, והם יעסקו בזה. ואם עכשיו זה על אירוע יועלמי, לא עלינו הטרדה מינית או תקיפה מינית, אנחנו לא נברר אותו. אבל סביב כל העולמות האלו, יש המון גוונים שבהם אנחנו עוסקים, וגם נעסוק דוגמאות, יכול להיות שאם עכשיו הייתה לא לן תקיפה והיה טיפול של הגורמים הצבאיים, ויש תלונה על אופן טיפול, אנחנו נעסוק בו. במקומות שבהם יש וקום, או לא, אין גורם שיטפל, אנחנו ניכנס ונטפל בו.
אוקיי.
לכן אני ככלל אומרת שבכל מקום שבו יש שאלה, ספק, תהייה לגבי הרצון לקבילה, אז בהחלט ראוי ורצוי לפנות לנציבות קבילות החיילים, ולשאול ולברר ולקבל תשובה, כי במקרה, גם אם זה לא אנחנו, אנחנו ממש חורטים על דקלנו לתת את הכתובת הנכונה לפרט, כדי לעזור לו ולהכווין אותו למקום שיכול לסייע לו באמת בדברים, גם אם זה לא הנציבות.
אוקיי. הזכרת מקודם סוגיה של פניות רפואיות. אז יש גם את מוקד פניות חיל הרפואה, מוקד פרח. איך, זאת אומרת, מתי פונים למי בנושאים רפואיים?
אז בוא נתחיל רגע את ההסבר מלמעלה. קודם כל, נציבות קבילות החיילים היא לא צהל.
אוקיי.
נציבות קבילות החיילים היא גוף סטטוטורי, מדינתי, שיושב תחת משרד הביטחון. אנחנו, הנציבה, נציבת קבילות החיילים, תת אלוף במילואים רחלי טבת ויזל, שהיא הנציבה, היא לא כפופה למרות הצבא, או למרות, אפילו, או למרות גורם כלשהו בקבלת ההחלטות שלה ובתהליך הבירור והמסקנות שלו. ובסופו של דבר, זה כדי לאפשר לנו את חופש הבירור ולקבל מסקנות הגיוניות.
מה שרציתי לשאול זה לגבי הנושא של פניות בנושא רפואה.
כן, כשעכשיו יש תהליך של בירור כזה או אחר, סליחה, פשוט
נקטחו את המחשבה.
בדיוק, כן.
אז אני אגיד לך מה, בעיקרון, מה שאני מבינה זה שאם יש לי פנייה בענייני רפואה, ואני מגיעה לנציב קבילות חיילים, שעוסק בהמון דברים...
מעולה. שנייה לפני שפונים, בהנחה ופנו כבר אלינו, ואפרופו, אנחנו נשאל את השאלה, האם פנית לגורמים הרלוונטיים וכן הלאה. בעצם יש שלל גופים צבאיים שאפשר לפנות בקשר אליהם, נשתמש בדוגמה שלך של גורמי הרפואה, שבאמת הפרט יכול לפנות אליהם ולקבל את התשובה. הוא יכול לפנות למרפאת היחידה שלו ולקבל את התשובה. במקומות מסוימים שיש דחיפות מסוימת, הוא יכול לפנות למוקדי הרפואה השונים שלקבל את המענה. אבל בסופו של דבר, הוא צריך לקבל גורם ממונה אחד, השאלה של גורם רפואה ולמי הוא צריך לפנות, תלוי באמת בשאלה. ככלל, יש לו כתובת אחת שהיא היחידה. היחידה זה מפקד היחידה, זה הרופא, זה המרפאה, ובמקרים מסוימים של דחיפות הוא יפנה לגורמים מורחבים. לדוגמה, מוקד פרח של
אז נניח שהוא פנה למוקד פרח, אתם תטפלו? או שאתם אומרים, הוא הגורם הרלוונטי?
אז אם עכשיו הוא פנה לגורם שהוא בעל רלוונטיות, והוא קיבל תשובה שלילית, או לא לטעמו, לצורך העניין, והוא יפנה אלינו וזה גורמי הצבא, בהכרח אנחנו נברר את זה, בהחלט.
ואם הוא לא קיבל תשובה, לוקח זמן.
גם זה ראוי, לפעמים יש תשובה שלוקחת זמן, ובפקודות הצבא, הזמן הזה הוא לגיטימי, או במדיניות הצבא, או בנוהג הצבא, זה הוא רלוונטי ולגיטימי, אז בהחלט אנחנו נענה בתשובה שזהו זמן לגיטימי. אבל גם חוסר מקבלת תשובה הוא נושא שראוי בבירור ובשאלה, ובמקומות באמת שההתנהגות לא הייתה תקינה וראויה, זה כבר סיטואציה אחרת.
זאת אומרת שעצם העובדה שפניתי כבר לצבא, נגיד למוקד פניות חיל הרפואה, זה לא שאתם תגידו, טוב, פנית, קיבלת תשובה, תודה רבה.
לא, ממש לא. להפך, במקומות שבהם הסיבה שאנחנו מפנים בחזרה לגורמי הצבא זה כדי לאפשר לפרט למצות את הזכויות שעומדות לרשותו, להחזיר בחזרה את השליטה שלו למי הוא צריך לפנות ונסייע לו גם להגיד לו, תפנה ל-X כדי לקבל את המענה שאתה צריך. במקומות שבהם רשויות הצבא והגורמים לא נתנו תשובה, נתנו תשובה חלקית, נתנו תשובה ללא הסבר, נתנו תשובה שלטעמו של הכובל היא לא תקינה, אנחנו בהחלט נפנה להם ואנחנו נשאל, מה עשיתם בקשר לזה? מה היו השיקולים שעמדו בבסיס התשובה שלכם כדי להחזיר תשובה לפרט? לפעמים יהיו בתשובות היגיון, לפעמים המידע לא תווח כמו שצריך לפרט בתהליך השונה, לפעמים נעשו טעויות באופן שהמידע הוא עבר לפרט, ולפעמים צריך לשאול שאלות שהן לא נוחות, או פותחות רגע צוהר חדש לכיוונים ולאתגר תפיסות בתוך המערכת, כדי לראות אם התשובות נכון שהשתנו.
ברור. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את התקווה 6, נחזור הביתה, ואז ככה כל הזמן שאת מדברת אני רושמת לעצמי עוד ועוד שאלות שעולות לי, אז אחרי זה נשאלת כל השאלות. התקווה 6.
אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, הלב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. שקט, לשמוע את המציאות שותקת, נכנס לאוטו בלי כיוון, שם בוב מרלי הלקט. אני אוהב לנהוג דרומה, מצפה עד אלת, כביש 40 בלילה, נותן אחלה מפלט. אני אוהב את הגעגוע לכל מה שנעזב, זה עוזר לי להבין כלום לא מובן מאליו. אני אוהב את הנחמה שנתנה לי הבמה, כל הזדמנות שונה לפזר את הנשמה. אני אוהב את האנשים, את המשקעות, אוהב את זה לעלה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, ללב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. אז מה פה חשוב? עושה בלילות החישוב, רגל אחת בבמה מנסה להיות שפוי בשינוי, זריקת השלבים הבאים ולמרות אחורי הקלעים, אני לא מחליף את החיים שלי בחיים. אבל אחי אני אוהב לחזור
השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה ללב של האישה שאני חי בה. תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה.
כן, איך אני אוהב לחזור הביתה. שירים כל כך הרבה משמעות בימים האלה. ואנחנו היינו בשיחה שלנו על גורמים שאפשר עוד לפנות עליהם חוץ מנציב קבילות חיילים, ונתנו את הדוגמה הזאת של פניות בנושאים רפואיים. ואני רוצה לשאול אותך על, על גוף נוסף שהוא בתוך הצבא, שאני מניחה שהרבה פעמים מתלבטים, בטח בני המשפחה, אבל גם החיילים, האם לפנות לנציב קבילות חיילים או לקצינת פניות הציבור? כי הרי לשניהם יכול לפנות הציבור. אז מה כלל האצבע? למי פונים קודם?
אז אני משערת שכמו תמיד, השאלה היא מה השאלה ומה התהליך שעברת לפני כן. בעצם קצין או קצינת פניות הציבור ונקחל, הם שני גופים, אני קוראת לנו תאומים סיאמיים או משלימים. אנחנו, כל אחד עומד בפני עצמו ורואי בפני עצמו. קפץ, קצינת פניות הציבור, היא גוף מתחת לאקה. ולמעשה אליה יכול לפנות כל אחד בכל נושא שקשור לצהל ולפניות שקשורות. גם אזרח שעובר דרך מחסום יכול לפנות, ובכל נושא. הם עוסקים בפניות, הם עוסקים בניגוד לקפץ, נקחל עוסק בבירור.
Okay.
זאת אומרת שכשעכשיו רוצים לפנות על משהו מאוד מאוד דחוף שקורה עכשיו, מים במקלחות או אירוע חירומי כלשהו שצריך רגע לתפוס אפילו בעל תפקיד או חייל, אז קצינת פניות הציבור, זה דוגמאות כמובן, הם עוסקים בכל דבר שאפשר לדמיין שצהל עוסק בו בטיפול בפרט. ראוי ונכון להתקשר לקפץ ולקבל מהם מענה.
את המענה הדחוף וזה, שאומר להרים טלפון,
כן,
למי שאחראי על המים.
הם ממש גוף פעיל מאוד, זמין מאוד, שנותן מענה איכותי מאוד. הוא עוסק בלטפל בפנייה.
אוקיי.
נקחל, עוסק בבירור. עכשיו, כדי להיות מהדק בבירור, זה אומר שאנחנו שואלים שאלות, אנחנו מחזירים בסוף קבילה, סיכום של הקבילה לפרט, לגורמי הצבא, עם מסקנות. מסקנות שהן חלקן הן אישיות וחלקן הן מערכתיות ורחבות, ואנחנו נוגעים בכל ההקשרים האלה. ואנחנו גוף מחוץ לצבא שמסתכל על הצבא מבחוץ כלפי פנים, עם כל היתרונות שקשורים בתוך התהליך הזה.
רגע, אני אשאל אותך שאלה קריטית, אפילו טריקית אולי. אם אתם גוף מחוץ לצבא וקיבלתי תשובה מקפץ שלא מוצאת חן בעיניי, אני יכולה לפנות ולהגיד, קיבלתי תשובה מקפץ שהיא לא רלוונטית, בהחלט. ואני מתלוננת אליכם?
כן, כמו כל גוף אחר בצבא. אפשר לקבול גם בנושאים כאלו.
אוקיי.
כן, זה בדיוק, זה שאלה בדיוק כמו שכשעכשיו יש קבילה על מפקד, או על מוקד פרח, או על כל מוקד באשר הוא של גורמי הצבא. אז כן.
אוקיי. התחלת להגיד שבעצם בסוגיות שמצריכות בירור, אז אתם הגוף הנכון, כי אתם עורכים את הבירור, וגם שולחים איזשהו מסמך כתוב. מה זה אומר לי מבחינת, אם עכשיו יש לי, המפקד לא שחרר אותי לחתונה של אחותי?
הנציבות יודעת לתת טיפול למגוון אירועים במצבי דחיפות שונים.
אוקיי.
הנציבות, אם עכשיו יש לנו אירועים שבהם פונים אלינו, כל עוד זה נמצא בזמן אמת ובאופן רלוונטי, זאת אומרת, אם מתקשרים אלינו באמצע הלילה לצאת עכשיו, אז כנראה שהמענה לא יהיה רלוונטי, אבל כשמתקשרים בזמן רלוונטי כדי לטפל בקבילות גם ברמות דחיפות יחסית גבוהות, אנחנו יודעים לעשות פעילויות כירורגיות כדי לטפל עכשיו. היו לנו מקרים שפנה אלינו חייל או משרת, שעכשיו לא משחררים אותי לחתונה, או לא משחררים אותי לאירוע, או לקראת אירועי יום הזיכרון, לא קיבלו אישור לצאת לתקסים וכן הלאה, ואנחנו יודעים להרים טלפון למפקדים, לשאול אותם האם הם מכירים את זה, מה היה בסיס השיקולים שלהם, האם יש שיקול כלשהו, להוסיף שיקול נוסף שהוא לפעמים עולה במסגרת הקבילה או השיחה עם הפרט, ובעצם דרך השיח הזה לתת להם את המענה, והמכתב יגיע אחר כך בתוכו.
הבנתי. זאת אומרת שזה לא, שאת אומרת, תקשיבי, דברים דחופים, זה פחות אנחנו. זה לא...
היתרון היחסי שלנו הוא בתהליך ברור, בתהליכים שהם מאוד מאוד דחופים, ואפשר לתת להם מענה בטווח הזמן הזה, בהחלט אנחנו נעשה את כל הפעולות כדי לסייע לפרט. במידה וזה מאוד 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 קריטי, יש פעמים שגם אנחנו פונים לקפץ, כי אין לנו יתרון יחסי. לדוגמה, אם יגיע אלינו פנייה, לא עלינו, של איזה חשש לחייו של איזשהו חייל, אנחנו נפנה את הפנייה לקפץ. קפץ יודעים לאתר את הפרט.
זאת אומרת שאתם גם עובדים
בשיתוף פעולה. יש לנו שיתופי פעולה נהדרים איתם.
אוקיי. תגידי לי, מה לגבי, הזכרת מקודם שאת, כשאת מעבירה נושא לבירור, למפקד, את שואלת אותו שאלות. עכשיו, אני תוהה האם השאלות הן אותן שאלות שאני בתור קובל מעלה, או שאת, לא יודעת, מסתכלת על דברים אחרים, את שואלת עוד שאלות, את ממש עושה לו רשימת שאלות, איך זה עובד?
אני אחלק את זה לשתיים. כשאנחנו מקבלים קבילה, לפעמים אנחנו מגלים שהקבילה מתחילה במשהו קטן והחוט נמשך ומגלים דברים נוספים תוך כדי. כשאנחנו בעצם מקבלים קבילה, אנחנו פונים אל הפרט. מספרים לו על תהליך הבירור, שואלים אותו על הדאגות שלו וכן הלאה, ואנחנו מאפשרים לו רגע לאשר לנו לצאת לקבילה, וכשאנחנו יוצאים לקבילה, אנחנו שואפים לקחת את מסמך הקבילה, להעביר אותו למפקד, להגיד לו, הנה הם טענות הקובל. הקובל מיקד את טענותיו, ומיקד אותם בנושאים וחלק מהדברים, גם אם הקובל לא מעלה, אנחנו נעלה שאלות שעולות תוך כדי דברים שמטרידים אותנו רחבים. ואז אנחנו נפנה למפקד ונגיד לו, נוכח הקבילה הזו עולות השאלות הבאות. ואנחנו מבקשים עליהן תשובות. שאנחנו, okay. ולפעמים ממש ברמת ההכוונה, אנחנו רואים שמפקדים, רוב המפקדים הרציניים מוסיפים על זה דברים שלהם, עונים גם דברים רחבים מעבר. ובעצם כשאנחנו רואים קבילה, הקובל רואה את עצמו. קובל רואה את מה שמטריד אותו. אנחנו שיש לנו ראייה רחבה של אלפי קבילות בשנה, ואלפי, וגם סדר גודל של 15-20 אלף פניות בשנה שמתגבשות לסדר גודל של למעלה מ-7,000 קבילות שמבוררות במהלך שנה.
אוקיי.
אז אנחנו רואים תמונה רחבה יותר. אנחנו יודעים לראות האם יש יחידה שיש שם שאלות חוזרות או דומות, האם יש עולמות תוכן שבהם יש קבילות חוזרות ובנושאים נוספים, וזה מאפשר לנו לטפל בפרט, אבל גם לשאול שאלות מערכתיות, את המפקדים ואת גורמי הצבא המקצועיים בעולמות האלה, ולשאול אותם שאלות, יש, עלו מספר קבילות בעולמות האלו
ואלו. תני לדוגמה, למשל.
היו קבילות שקשורות בשימוש ברכבים פרטיים.
אוקיי.
עם השביעי לאוקטובר, אנחנו רואים התגייסות משמעותית מאוד של אנשי המילואים, שעוזבים את משפחותיהם, מגיעים לשירות צבאי, ובאמת תרמו מכל מאודם לשירות. חלקם הגיעו עם רכבים פרטיים, שגויסו בתחילת הלחימה למשימות צבאיות.
Okay.
וקיבלנו לאורך התקופות פניות שונות של אנשי מילואים, שאומר, הרכב שלי, בידיעת מפקדיי, השתמשו בו למשימות צבאיות. העברת אוכל, שינוע ציוד, נסיעות סמי מבצעיות וכן הלאה. אבל עכשיו הרכב שלי עבר עשרות אלפי קילומטר עם פגיעות כאלו ואחרות, אבל הוא לא חויל במסגרת יחב ירם, רכבי חירום. ועל כן אני לא מקבל החזר. עכשיו זה מגיע קבילה אחת ואנחנו עוסקים בה, וכשמגיעות מספר קבילות ממספר יחידות, אז אנחנו יכולים להתרומם מעבר זה, להגיד לרשויות הצבא, חבר'ה, יש כאן קבילות חוזרות, יש כאן הקשרים חוזרים. נטפל בפרט באמצעות זה שבפרט שפנה אלינו, אנחנו ניתן לו את המענה, ואגב גורמי הצבא הכירו בהרבה מאוד מהפניות שהצלחנו להוכיח את הדבר הזה, ונתנו להם החזרים משמעותיים של כספים. ובמקרים אחרים להגיד להם, תאתרו, תנסו לאתר את האנשים נוספים שקרה להם אירועים כאלה, ותבדקו אותם ותיתנו להם מענה.
נגיד המלצה כזאת, של תבדקו ותיתנו להם מענה. יש דרך אחר כך לעשות איזשהו מעקב? האם זה נעשה, או שבעצם אתם מעבירים את זה לצבא ואתם לא...
כל קבילה למעשה יוצאת לצבא עם מה היו הטענות, מה היה מהלך הבירור, מה היה המסקנות וההמלצות של הנציבה. כאשר ניתנות המלצות של הנציבה, הן ניתנות... לגורם המקצועי או הפיקודי הרלוונטי. לפי פקודות הצבא, הצבא עושה בקרה קודם כל על עצמו. יש רמת אקה, ראש מטה אקה, הוא לפי פקודות הצבא מי שמרכז את כל המלצות הנציבה ואחראי לוודא את מימושם תוך 60 יום. הנציבות בפני עצמה עוסקת באופן פעיל ותמידי בבקרה ומעקב אחרי ההמלצות. אנחנו יחידה לא של ספרינטים, של מרתונים, אנחנו מבקרים לאורך שנים אחרי, אם יש צורך, אחרי ההמלצות, ואנחנו נוודא שהן קורות בצורה הראויה, כדי באמת לראות שניתן מענה לפרט, אבל גם לפעמים בהקשרים מערכתיים רוחביים.
תגידי לי, הרי דיברת פה על אלפים של פניות ואלפי קבילות. יש איזושהי דרך, למשל, אני מניחה קודם כל שזה לא את שיושבת ופותחת מעטפה מעטפה או מייל מייל, אלא שיש אנשים שעושים את זה, ואז נשאלת השאלה, אם אחד הקצינים שלך קיבל פנייה בנושא X, והשני קיבל פנייה באותו נושא מיחידה אחרת, איך עושים את החיבור הזה?
היחידה, אני מנצלת רגע את המקום כדי רגע לספר קצת על היחידה. היחידה היא מורכבת מצבר אנשים מופלאים שקמים כל בוקר מתוך רצון לסייע לאנשים. היחידה מתחילה עם זה שכל קבילה שנכנסת, היא נכנסת לחדר המיון של היחידה, ששם אנחנו לומדים את הקבילות, מסדרים אותם מתוך המערכת, אבל גם מקבלים החלטות ראשוניות של איך נתחיל את הטיפול בו. כל קבילה עוברת דרכי, אני מעיינת בכל קבילה ובעצם מקבלת החלטה לאיפה לחלק את הקבילה ומי יעסוק בה. קבילה יכולה להיות עוסקת במספר נושאים, והאופן שבו מי שיטפל בה באמת יכול להשפיע גם על אופן המענה שיקבל הפרט בקצה. בעצם הצוותים שלנו הם צוותים מקצועיים ושעוסקים או בעולם מקצועי או בעולם מפקד הפקוד. הם למעשה מאוישים על ידי אנשים שמגיעים מליבת העשייה הצבאית.
כן, אבל איך אחד יודע ש... למישהו אחר יש אותו נושא.
שנייה רגע לפני, המפקדים, הראשי הצוותים הם ליבסיה הצבאית, הם מפקדים שהגיעו מהשטח, הם אנשי מקצוע שמגיעים מעולמות המקצוע, ראש צוות רפואה היא רופא, ראש צוות שמטפל בכוח אדם היבשה הוא אקסמחת לוחם. יש לנו את כל העולמות, והם מלווים גם בליווי משפטי לאורך כל הדרך. הראייה המערכתית השלמה קורית אצלנו במופעים איתים, קודם כל על שולחני ושולחן הנציבה. הנציבה רואה את כל הקבילות, כל הקבילות למעשה מבוררות על ידי הצוותים, אבל הנציבה היא זו שמאשרת את תוצאות הבירור. היא מעיינת בהם ומאשרת ונותנת את החותמת שלה ואת הישרור שלה, שהדברים עומדים על דעתה. היא רואה את השלם בתוכו ויודעת להגיד שאם יש לנו עכשיו רצף של מקומות שבהם אנחנו רואים כל מיני תופעות רוחביות ביחידות שונות או בהקשרים שונים, אז אנחנו יודעים לייצר מזה את השלם. יתרה מזאת, אנחנו גם מעבירים את המידע הזה באופן תקופתי לגורמי הצבא, כדי לא לחכות פעם בשנה שנציג את הדוח השנתי, אלא באופן תקופתי אנחנו מעבירים להם את המידע שאלה הנושאים המרכזיים שיושבים. זה פלטפורמה גם כדי להציג לגורמי הצבא הבכירים נושאים רוחביים שעולים, אבל גם אפשרות למפקדים לטפל בזמן אמת בדברים שיכולים לשבת על שולחנם ולקבל מענה.
אוקיי. טוב, נשמע, הזמן רץ לנו, אז בואי נשמע עוד איזה שיר, ככה ננסה לגוון לנו קצת את הרפרטואר. אז נשמע את יל גולן ובנייה ברבי, ממה את מפחדת. ואז שימי לב, אנחנו בשליש האחרון של התוכנית. אז יל גולן ובנייה ברבי.
לא מבין מה עובר עלייך, זה התחיל כבר בסתיו שעבר. לא מבין מה אומרות עינייך, הן כבר לא מספרות על מחר.
הפנים נעולות, זה קשה בלילות, כשאת כאן אבל לא כמו תמיד. מספרת שטויות, לא רק לי לעצמך שאצלנו הכל כרגיל.
חזרי עוד היום, תגיעי לי שוב ברגש, עוד שנייה זה בינינו נגמר, ממה את מפחדת? זה אני, איך הפכתי לזר, אל תתני לי סתם ללכת, ממה את מפחדת?
היום רק חושב עלייך, לא מבין מה בינינו עבר. איך סגורות שוב דלתות פנייך, הן כבר לא מגלות לי דבר.
וזאת את שאמרת באותו יום שבת, רגשות לא שומרים בכיסים. איך שלחת לי מבט ובשקט לחשת שאיתך זה לכל החיים.
עזרי עוד היום, תגעי לי שוב ברגש, עוד שנייה זה בינינו נגמר, ממה את מפחדת? זה אני, איך הפכתי לזר, אל תתני לי סתם ללכת, ממה את מפחדת?
שנייה זה בינינו נגמר, ממה את מפחדת? זה אני, איך הפכתי לזר,
תגעי לי שוב ברגש, עוד שנייה זה בינינו נגמר,
ממה את מפחדת?
כן, אז אנחנו חוזרים לשליש האחרון של התוכנית שלנו, שעפה לנו ככה במהרה. נראה לי מורן שאנחנו צריכות גם להגיד מה בעצם השוני שאתם רואים בעקבות השביעי לאוקטובר, זאת אומרת, יש, אני מניחה, גם פניות שלא התקבלו בעבר, זאת אומרת, פניות שהן ייחודיות ללחימה. שתפי אותנו קצת.
המלחמה הביאה איתה כל מיני שאלות חדשות, וגם העלאת ווליום, נקרא לזה, של שאלות שהיו קיימות, אבל של תופעות שהתגברו.
למשל.
בתחילת המלחמה, ראינו הרבה מאוד, קודם כל אנשי המילואים חזרו באופן משמעותי בתקופת הלחימה.
נכון.
השנים של הקורונה ואחריהם היו יחסית מועטות בימי מילואים. השביעי לאוקטובר הפך את הקערה לחלוטין, אנחנו רואים את אנשי המילואים מתגייסים בצורה מסיבית, ואז התחילו כל מיני שאילתות שקשורות בעולם המילואים, ובאמת אנחנו רואים לאור התפתחות המלחמה והזמן שהיא נמשכת, שבעצם אנשי המילואים גם השאילתות שלהם משתנות בתוך זה. בתחילת הלחימה ראינו הרבה שאלות שקשורות לרצון לחזור למילואים, חלק מהם היו בפטור, בין אם הוא בגלל גיל או בגלל מענים רפואיים או שהשתחררו מהקשרים שונים ורצו לחזור. חלק ביקשו, היו ביחידות בייעוד אורפי והם רצו לעבור לקדמי ולשוב. באמת החודשים הראשונים היו משופעים בפניות שכאלה שהם היו מאוד מיידיות, הם רצו עכשיו להיכנס לשדה הקרב ובאמת לתת את חלקם בתוך המענה. ואנחנו רואים הימשכות של התופעה הזו, חלק מהם בגלל שיש מענים רפואיים שמתפתחים, חלקם רוצים מעברים בין היחידות, אז הטיפול בכלל באנשי המילואים במהלך התקופה של הלחימה הוא מאוד מאוד משמעותי ומורגש בנציבות.
את אומרת פה דרך אגב משהו מדהים, שעדיין יש לכם פניות של אנשי מילואים שרוצים לחזור לשירות.
כן.
זה לא כזה מובן מאליו. היא כבר חלף איזה זמן, היה נראה שבאמת בהתחלה יש איזה גל כזה, אבל נראה שזה...
לא, גם היום אנחנו רואים פניות של אנשי מילואים, שאומרים, אני ביחידה ביהוד אורפי ורוצה לבוא אחורי, קיבלתי או השתנה מצבי הרפואי, ואני מעוניין עדיין שיכירו בי למסגרות כאלה, והצבא נדרש לטפל בכל אירוע ואירוע בפני עצמו, אבל בהחלט הרצון של הצבא הוא להשיב אותם לתפקוד וליכולת ככל שניתן, אבל הנכונות היא מהממת ומרשימה בכל מקרה. היה לנו אירועים נוספים שאנשי מילואים, שבהם משרתי מילואים, כמו עמיתיהם, יש משרתי מילואים שמרכז חיים הוא בחול.
Okay.
ועם השביעי לאוקטובר או הלחימה הגיעו והתייצבו לארץ, אבל משפחתם, עיקר חייהם נמצאים בחול. ועם התמשכות הלחימה, המשרתים, חבריהם שגרים בארץ ומשפחותיהם בארץ, יכלו לצאת לחופשות התרעננות כאלו ואחרות בחיק המשפחה, כשהם עדיין נמצאים בשירות מילואים ונמצאים בחלק, כי גם אפשר להקפיץ אותם ואפשר להביא אותם, ובאמת אנשי המילואים שמרכז חייהם בחול לא יכלו לקבל את אותה זכות.
זאת אומרת, הם לא יכלו לנסוע למשפחה בחול.
היה צריך לעצור להם את שירות המילואים. אי אפשר היה לתת להם ימי התארגנות שמגיעים למשרת בתלוי בכפוף לכמות הזמן שהוא קבל אותם בחול, וכדי להיות זכאים להם הם היו צריכים להיות בארץ. ובאמת היה צבר של פניות מיחידות שונות ומזרועות שונות, וכשקיבלנו את הפניות האלו, העברנו אותם לגורמי הצבא ולאקה, וביקשנו מהם לבחון ומה עמדתם, והתשובה שלהם הייתה במקור שהפקודה, כפי שהיא הייתה למשרת מילואים בחול, אסור לצאת לחול הארץ, כי באמת לפני המלחמה מדובר היה לצאת עכשיו לחופש או לנופש, ופה זה אירוע אחר, והם שינו את הפקודה.
Okay.
החלטה של הצבא הייתה לשנות. בפעימה הראשונה זה היה שינוי שהוא יכול לטוס לחול, אחר כך גם התאימו באמת שאפשר לתת ימי התארגנות בתוך זה, והצבא קיבל את ההחלטה הזו.
יפה.
שכל יש להגיד, כדי לתת להם את המענה. דברים נוספים, כן, אנחנו רואים התבטאויות ומענים, אבל לדוגמה יש דברים שהשתנו לא לרעה. גם מענה רפואי שהיו נקודות שבשנים קודמות היו אתגרים וקשיים של לדוגמה מענה רפואי ברהני, השתפרו במהלך הלחימה, כי הצבא גייס המון קבנים ואפשר מענים ברהנים למשרתים.
עדיין יש שם עוד מה לעשות. אני רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה, את הזכרת ככה מקודם, שכאשר אני כותבת קבילה והיא מגיעה אליכם, אתם מעבירים אותה למפקד להתייחסותו. עכשיו, מה קורה אם אני לא רוצה שכל מה שכתבתי לכם בהכרח יהיה בפני המפקד? כי אני חוששת, כי יש פה ענייני, לא יודעת, סודיות רפואית, כי יש פה עניינים פרטיים. יש דרך לכתוב לכם, את זה אני מבקש שלא תעבירו, אני מבקש שאני בתור פונה יהיה אנונימי. איך זה עובד?
קודם כל, העברה של מידע למפקד קורית רק באישור של הפרט.
Okay.
אנחנו גם נפנה לה ונשאל ונעביר דברים שקשורים בחיסיון רפואי, לא יעברו למפקד אלא רק לגורמי רפואה, ונמשיך לשמור על זה תמיד. לפרט יכול לקבל החלטה לפנות אלינו בצורה אנונימית. אנחנו
okay.
יודעים לקבל פניות שהן אנונימיות מלאות או אנונימיות למחצה. כאשר אנונימיות מלאות זה אומר שאנחנו לא יודעים מי פנה אלינו, נקבל פנייה על ידי גורם כלשהו. אנחנו יודעים לברר גם כאלה, אבל אני מודה שאנחנו מוגבלים קצת ביכולת הברור. קשה לנו להתכדרר עם מישהו בחזרה, זאת אומרת, לשאול אותו שאלות, קיבלנו את התשובה הזו, מה אתה אומר, תן לנו רגע תגובה, וכן הלאה, ואז נוכל להעמיק יותר.
זאת אומרת שהוא שלח לכם פנייה, ומשם אין לכם שום תקשורת איתו.
נכון, בסיטואציה הזו, שולח לנו עם שם ריק, ורק עם הסבר קרה X, Y או Z.
אז למי מחזירים תשובה?
לא, נחזיר לגורמי הצבא, זאת אומרת, נפנה לגורמי הצבא, וניתן להם גם את התשובה, את הסיכום הצבאי שאנחנו, את המסקנות הברור שלנו, מציגים לפני גורמי הצבא. אבל לא יהיה לנו גורם לחזור אליו אחר.
אוקיי.
זה אירועים מעטים יחסית, כי רוב האנשים באמת רוצים את הסגירות הזו בתוך התהליך. הפנייה האנונימית גם מגבילה אותנו ביכולת הברור ובהעמקה של השאלות. יש לנו אפשרות גם של פנייה אנונימית למחצה, כלומר, יש לנו שם של פונה, יש לנו פרטים של פונה שאיתו אנחנו מקיימים שיחת פתיחה ושואלים את השאלות, וגם אפשר אחר כך לקבל מהם התייחסות רגע לעומת מה התשובות שקיבלנו. זה כמובן צריך להיות סיטואציות מאוד מאוד ספציפיות. זה לא יכול, זה דברים שהם רוחביים. אם עכשיו זה דברים פרטניים שקרו לפרט, אז זה לא יכולה להיות קבילה אנונימית ולהיות מבוררת. אבל בסיטואציות כאלה אנחנו יכולים לעשות ברור יותר מעמיק, לפנות לגורמי הצבא, לשאול אותם שאלות, אחר כך לקבל התייחסות של הגורם, ובאמת לענות גם לגורמי הצבא ובטח לקובל.
זאת אומרת שאם אני פונה בעניין ספציפי שלי, אז אני יכולה למשל לבקש שחלק מהדברים לא תעבירו למפקד, תבררו אתם מולו, למשל, או שזה לא יקרה?
אם אנחנו צריכים לשאול את המפקד שאלות, או את הגורמים המקצועיים שאלות, אז אנחנו צריכים להעביר אליהם שאלה. אם יש מידע כלשהו שעליו מסתמכים כדי לקבל תשובות, אז אנחנו צריכים להציג את המידע הזה כדי לברר.
Okay.
אבל אני מניחה שכמו תמיד, וכמו שאמרתי בהתחלה, אז ננצל את ההזדמנות להגיד עוד פעם, במקומות שיש ספק, אפשר לשאול. אפשר לפנות, להגיש קבילה, יחזרו אליכם, ישאלו אתכם, יגידו, ישאלו, יעזרו לכם למקד את השאלה, יעזרו לכם לבדוק האם זה רלוונטי, השאלה כפי שהיא מוצגת והמידע, ובאמת, במובנים האלה, יש שליטה מאוד גבוהה לקובל על מה המידע שמועבר הלאה.
אוקיי, זה חשוב לדעת. עוד שאלה שככה עלתה מתוך הדברים שלך, דיברת הרבה על המלצות הנציבה, מסקנות הנציבה. עכשיו, את יודעת, המלצה זאת המלצה. בצבא יש פקודות. ועכשיו נשאלת השאלה, מה זה אומר המלצה של הנציבה? אם אני בתור המפקד לא מקבל את ההמלצה, מה קורה?
המלצה היא הנוסח כפי שהוגדרה בפקודות הצבא ובחוק. למעשה, הפקודות והחוקים מנחים שההמלצה של הנציבה היא פקודה לביצוע. פקודות okay. הצבא, אגב, מגדירות, יש פקודת מטכ"ל שמתייחסת לציבות קבילות החיילים, ובתוכה הגדרה היא שהמלצת הנציבה היא פקודה לביצוע, שכדי להימנע ממימושה, צריך לקבל את אישור הרמטכ"ל אחרי המלצה של גורמי הפרקליטות הצבאית הראשית. ככל שידי משגת להיסטוריה, אני לא מכירה דברים כאלו שקרו.
זאת אומרת שההמלצה זה מינוח יפה, בפועל מה שאומרת הנציבה, זה פקודה לכל דבר ועניין. ואז מפה אני רוצה לשאול אותך על גם משהו שמתקשר ככה למה שאמרת. אמרת שבעצם הנציבה היא לא כפופה לראש אכ"א, לרמטכ"ל, היא בעצם שייכת למשרד הביטחון. ואז נשאלת השאלה, נניח שעשיתם בירור והתקבלה החלטה, הנציבה קיבלה החלטה. והרבה פעמים אנשים פונים ושואלים, אוקיי, אז איך אני מערר עליה? למי? לשר הביטחון? למי? אז מה התשובה?
אז ראשית כל, אם לקובל או לנקבל יש דאגה או חושב שהקבילה כפי שהיא קיבלה מענה נעשתה איזושהי טעות או נעשתה איזושהי או הייתה חוסר הבנה במהלך הבירור, הוא רשאי להגיש השגה.
אוקיי.
Okay. בעצם הגשת השגה אומרת שמגישים איזושהי טענה או קובלנה כלשהי כלפי סיכום הקבילה, ובמסגרתה אפשר להגיש מידע חדש, נתונים חדשים או עמדה כלשהי שבה יש בקשה שמבקשים מהנציבה לפתור. במעשה כשמגישים את ההשגה הזו, אנחנו בוחנים את ההשגה מחדש.
אוקיי.
Okay. כאילו זו קבילה מחודשת. אנחנו קודם כל נפנה לפרט, לפעמים יש חוסר הבנה במה שתורגם מבחינתו ואיך הוא הבין, בהנחה והוא עומד על דעתו שזוהי באמת האמירה שלו, תיפתח על זה ממש כמו קבילה חדשה, וכל הקבילה המקורית תיבחן מלכתחילה.
שזה אומר שעושים שוב נגיד בירור עובדתי גם?
אם יש צורך, תלוי בהקשר, אבל אם יש צורך כן.
אז זאת אופציה, זאת אומרת, זה לא שעכשיו הנציבה החליטה ובכך תם, אבל זה בעצם, אחרי הבירור המחודש, זה חוזר לשולחנה של הנציבה.
כן.
זאת אומרת, זה לא הולך למישהו אחר.
אז קודם כל, כל עוד זה אצלנו בתוך הנציבות, בוודאי זה מגיע לנציבה, הנציבה בוחנת מחדש. היו מקרים שבהם השגות התקבלו, זה, מבחינתנו פותחים את זה לכל דבר ועניין, הטיפול בתיק, הטיפול בכל קבילה בפני עצמה, הוא בינינו ערך מקודש. והזכות להסתכל על זה מחדש עומדת בפני עצמה. בכל מקרה, מאחר והנציבות עומדת בפני החוק, כמובן שיש אפשרות גם לפנות לגורמים מדינתיים כדי להשיג על דברים במידה ולא. אבל עד כמה שאני מכירה זה לא דברים שהיו בעבר.
אולי בעתיד, את אומרת. מורן. תם לנו הזמן, מה נגיד?
אז אני יכולה להגיד רגע משפט אחרון.
זכות המילה האחרונה.
נציבות קבילות החיילים היא גוף מיוחד מאוד, שנגד עיניו עומד הפרט. ראשית כל ולפני הכל עומד הפרט, היחידה על כל אנשיה בראשות הנציבה, עוסקים יום וליל בזכות גדולה לעזור לאנשים ולתת להם את המענה כמיטב היכולת והאפשרות. אם יש התלבטות, אם יש שאלה, אם יש איזושהי תובנה או רצון מהתייעצות ועד באמת לקבל מענה, אנחנו נמצאים פה לטובת הפרט ורצון לעזור. אפשר לפנות, אפשר למצוא את הנציבות דרך גוגל, מגישים בגוגל נציבות קבילות החיילים, יש לנו אתר ודרכו אפשר להיכנס לטופס פנייה.
אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, אני יכולה לפנות גם טלפונית או רק דרך טופס?
אז קודם כל יש בתוך האתר שלנו, יש את כל דרכי ההתקשרות. אפשר להגיש טופס אינטרנטי עם כל הטפסים וכל האישורים וכל מה שתרצו להגיש. יש גם טלפון בפנים בתוך של המוקד שלנו, שאפשר להתקשר אליו ולפנות ויענה לכם בעל תפקיד. והיא יודע להפנות אתכם לכל ההקשר, ואנחנו פה לטובת האנשים, ותודה רבה על ההזדמנות ככה.
תודה לך.
לספר על היחידה ועל הדברים.
פינית את הזמן והגעת אלינו, ואנחנו באמת שמחים ככה על הנכונות, גם לפרוס את הדברים, גם רגע אחד להבין מה קורה מאחורי הקלעים כשמקבלים מענה כזה או אחר. זהו, אנחנו מסיימים פה. סיימנו להיום. אנחנו ניפגש פה כמו תמיד, יום רביעי, בין 12 ל-1, כי אני חייל ברדיו סול. תודה למורן, ותודה לנציבות קבילות החיילים. אנחנו נסיים עם קלאסיקה. מתי כספי, ברית עולם. ביי.
Yeah. משחקים בגן חובה, היא שוכבת על הגב ומציץ לה שובה.